אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, והיום אנחנו ממוקדים על נושאי המחירות. כאן אני ושצר ארוש מצד שמאל שלי. שר, מה שלומך?
ברוך השם, קודם כל כיף להיות פה שחר. הייתי פה פעם קודמת ואני חוזר לפה, ובדרך כלל אתה יודע, אני מאחורי הקלעים, במשרד פה ליד. כן. וכשאתה נכנס לפה יש אווירה אחרת.
נכון.
משהו קורה פה,
זה בסדר? זה בגלל העציצים ברקע.
כן, העציצים נותנים פה ככה גם ערך מוסף.
הם פולטים חמצן, אתה יודע. לגמרי. סתם זה מפלסטיק. טוב, בכל אופן, יאללה. טוב. אז חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על מחירות. התחלנו את הנושא הזה בפודקאסט הקודם, והאמת היא, הרבה אנשים נתנו לנו פידבקים, שזה וואו. מאוד עזר להם, נכון?
לגמרי,
אפילו
לגמרי.
אפילו מישהו דיבר איתך בטלפון, הוא לא יודע שזה אתה. ואז הוא אמרתי, ראיתי בפודקאסט עם שחר מישהו עם קרחת.
וואו, זה היה גדול. הוא בא אומר לי, שומע, ראיתי פודקאסט של מחירות, ככה הגעתי אליכם, היה שם איזה מישהו עם קרחת שדיבר עם שר, עם שחר, ואני אומר לו, וואלה, וזה, נו, ואיך היה הפודקאסט? שמע, הבנתי הרבה דברים על מחירות, הבנתי הרבה דברים בנושא הזה, כי אני בדיוק בזה בחור שהוא מהנדס, רוצה לצאת לעצמאות שלו וכל המסביב. צחקנו קצת על הדברים, ואז אמרתי לו, זה אני, בסדר? יש לך גם את הפודקאסט, שוב, תראה אותו.
אז בואו, אני צריך לשנות את הפתיח עכשיו, זה שחר ושר עם הקרחת. שר והקרחת בצד שמאל.
כן, כן.
טוב, יאללה, אז אנחנו, שר והקרחת, הולכים ללמד אתכם היום מחירות, להמשיך את הנושא, להמשיך את הנושאים ולפתח את זה עוד. הרי מחירות זה תחום כזה שאתה יכול רק לצלול עוד. זאת אומרת, אין סוף לכמה הדבר הזה פה, המכונה המשוכללת הזאת שנקראת המוח האנושי, עד כמה אפשר לצלול את הפנים, הפנים, הפנים על העומק.
מדהים.
ואנשים הרבה פעמים לא מצליחים למכור, מפספסים עסקאות, לקוחות עושים להם גוסטינג, בורחים להם, נעלמים להם, מתחמקים מהם, והם פשוט מפספסים את הכסף. הלקוח הולך איתו גם הארנק, והוא לא חוזר. הלקוח כאילו סוג של, פתאום, אתה מכיר את זה שהלקוח פשוט כאילו, ממש עושה הכל כדי להתחמק ממך? זאת אומרת, כן. שהלקוח פשוט מפחד מה יש מחירות, פשוט מתחמק ממנו. אז הרבה אנשי מחירות אפילו לא יודעים איך להחזיר את הלקוח למגרש המחירה.
אני אגיד לך את האמת, בתור אחד שמתעסק בתחום המחירות, קודם כל שקצת יכירו טיפה, לי קוראים שער הרוש, אני בן 30, נשוי למיטל, אבא לרפאל ועמנואל היקרים, מתעסק 8 שנים בעולם המחירות, ואני יכול להגיד לך שהנתון הכי מעניין אצלי, זה שביצעתי מעל 10,000 שיחות מחירה, במהלך הדרך, אוקיי? טוב. זאת אומרת שנכשלתי הרבה פעמים, אוקיי?
יש לך הרבה זמן מגרש, מה שנקרא.
רצתי הכי הרבה על המגרש, וזה יתרון אדיר פה, ואני חושב שסגרתי מעל 2,000 לקוחות במהלך הקריירה, שזה אני, עסקים כאילו מטורפים לא סגרו ככה, והנתון פה הכי מעניין זה, כל פעם כשנכשלתי ניסיתי להבין בעצם מה גרם לכישלון, בסדר? אתה מאזין לשיחה, אתה מבין בדיוק איזה חלק איבדת את הלקוח, הרי בסוף לקוח מחפש איתך ודאות, בסדר?
נכון.
וכשאתה מתנגח איתו ורץ איתו על איזה התנגחות, מה, למה אתה לא קונה, למה לא עכשיו, תראה, זה אחלה מוצר, אז יש פה איזה סוג של בעיה מסוימת שחייב לפתור אותה, אוקיי? ומי חייב לפתור אותה? קודם כל האיש מחירות, צריך להבין מה הטעות שהוא עשה, בסדר?
נכון.
עכשיו, אתה יודע איפה זה נתפס? אתה מכיר את המחלה שיש בשוק היום? בשוק יש איזה מחלה מסוימת שנקראת תסמונת הפרזנטור, אוקיי? אם אתה מכיר אותה טיפה, יש הרבה בעלי עסקים ואנשי מחירות, שמה שהם אוהבים בעצם לעשות, זה כל כך לפאר את המוצר, בסדר? נכון. כי הם אוהבים בו, בסדר? ושוכחים את הלקוח בדרך.
לגמרי.
אוקיי? עכשיו...
שזה, אני רק אשלים משהו שאתה אומר פה, הרבה פעמים, בוא נעשה שנייה רגע איזשהו אישור קו, כן? כי קודם כל אתה ישראלי, נולדת איש מחירות, בוא נתחיל מזה.
בול.
וצריך לתת פה את הרקע הזה, כי זה חשוב להבין שנייה איפה אתה חי. תראה, אם אתה רוצה לנצח במרוץ, אתה חייב להבין באיזה מרוץ אתה נוסע. והרבה אנשים באים עם הנאיביות של אמריקה לישראל. מה קורה? אתה יודע, הרי כל הידע בא מחול, הוא לא בא מפה. אנשים לומדים מנטורים מארצות הברית, גרנט קרדון למשל, טוני רובינס למשל, אנשים גדולים. ואז כשמביאים את הידע הזה פה לארץ, הם נתקלים בקהל הישראלי, הקשה, המוח היהודי, האגוז הקשה לפיצוח, והם לא מבינים למה השיטות לא עובדות. והאמת היא שזה נכון. יהודי וישראלי ככלל נולדים אנשי מחירות, נולדים ראש מחוספס. זה לא האמריקאי, סליחה, נאיבי, קצת פחות אינטליגנט, שאפשר למכור לו, אתה יודע, תכשירים בעגלות בחול, בגלל זה הישראלים נוסעים לחול, כי קל למכור את הישראלי, אתה לא צריך ללמוד יותר מדי מחירות כשאתה בארצות הברית. שם הנחישות שלך, האסרטיביות שלך והפלפל הישראלי מספיקים.
לגמרי.
אבל כשאתה חוזר פה לארץ, מול אנשים שהם בדיוק כמוך, אתה כבר משחק איתם ואתם שווי כוחות על המגרש. ומי ינצח? מי שיותר יודע, מי שיותר טוב. עכשיו, הם באים עם איזושהי נאיביות, אותם אנשי מחירות, לקהל הישראלי, הם חושבים שעם פרזנטציה טובה, אם אתה פרזנטור טוב, זה יספיק. זה ממש לא יספיק. והרבה אנשים, הרבה אנשי מחירות נופלים בזה, מבלי להיות מודעים לפעמים, שהם לא אנשי מחירות, הם פרזנטורים, ויש הבדל שמיים וארץ.
לגמרי. זה הנושא הזה, זה נושא שמאוד מציק לי, כי בפעמים אני פוגש אנשי מחירות, שאומרים לי, אני איש מחירות טוב, בסדר? נותן להם קצת, אתה יודע, לעבוד על השיחות וכל המסביב, ואני רואה שבסוף אין עסקה, אין סגירה, אוקיי? אבל הייתה שיחה טובה, אוקיי?
נכון.
עכשיו, אני מעדיף עסקה טובה.
אגב, איך אתה יודע שאתה פרזנטור טוב?
איך?
אני אגיד לך איך. הלקוח, השיחה מסתיימת ככה. הלקוח אומר לך, תקשיב, האמת היא שאתה מדהים. האמת היא שוואו, עזרת לי המון בשיחה הזאת. היה מושלם. וואו, כמה שהבהרת לי וכמה שאתה מדבר מדהים, ואתה יודע גם למכור את עצמך, הוא מתחיל להחמיא לך. ואז מגיע מה? אבל.
אבל.
ואז הלקוח אומר, אבל, תשמע, אני צריך לישון על זה. אבל אני צריך רגע להתייעץ עם אשתי. אבל אני לא הולך לסגור כרגע. אבל אני צריך לבדוק אם אני יכול לשלם את זה. או, יקר לי, אני אחזור אליך. פתאום יש אבל כזה. ואז האיש מחירות יוצא מבולבל מהשיחה, הוא אומר, שנייה, מה? הוא לפני דקה החמיא לי. עכשיו הוא אומר לי, אבל, אני הייתי בטוח שהוא סוגר. בטוח שהוא סוגר. במילים פשוטות, הלקוח מחר לך שהוא הולך לסגור, ולא סגר.
נכון.
מקום שאתה, תמכור לו ותסגור.
זה או שאתה מוכר לו, או שהוא מוכר לך. או שאתה מוכר לו למה כן, או שהוא מוכר לך למה לא.
נכון.
זה פשוט, כאילו, זה המשחק, כאילו, אין פה איזה...
איך אומר גרנד קרדון? תמכור או שימכרו לך.
משפט אדיר.
נכון. עכשיו, מה הקטע פה? אתה בא עם מיומנויות שהן לא מספיק. אני לא מדבר על שר, כן? שר יודע. מדבר על אנשים שהם לא יודעים. באים עם מיומנויות שהם לא מספיק, הם פשוט לא מספיק. הם מנסים לעשות פרזנטציה, ואתה יודע, אני יודע את זה, כי אני גם מגייס אנשי מחירות, ואני גם מלמד אנשי מחירות, ואני מכשיר אנשי מחירות, ואיפה אני רואה שרובם נופלים? אתה יודע, הם באים אליי גם ומשוכנעים שהם אנשי מחירות. הם מדברים איתי, הם אומרים לי, אני יש מחירות, יש לי קרה לגחת ניסיון, עשיתי עסקאות.
לא, גם הם טובים בסמנטיקה, שלא תתה, אני גם מעריך אותם, הם יודעים להחזיק שיחה, אבל החלק של השפיץ, הרי מה זה השפיץ? או עסקה, או לא עסקה, בסדר?
נכון. עכשיו בוא נבין שנייה רגע, אני הרי חוקר את תחומי התודעה והמוח ואיך הדבר הזה פה עובד, המכונה המשוכללת הזאת עובדת, אני חוקר את זה מגיל 17. למה? מי שמכיר אותי מכיר את הסיפור של הבעיות שלי במעי, בבטן, וכמה שנים סבלתי בבתי חולים עם רופאים, ואני הייתי צריך שינוי, אני הייתי צריך לעצמי לייצר שינוי תודעתי, מנטלי, נפשי. במקרה נחשפתי לעולמות האלה, במקרה נחשפתי לעולמות התודעה, לעולמות ההיפנוזה העצמית, לעולמות ההשפעה, לאיך אני גורם לא רק לעצמי להתקדם, לפרוץ תקרת זכוכית ולפתור חסמים ופחדים, אלא גם איך אני מייצר שינוי אצל בן אדם שאני מדבר איתו. הרי יש לנו את מה שאין לחיות, יש לנו שפה, נכון? הרי יש כמה, יש דומם, צומח, חי, מדבר.
נכון.
אנחנו היצור היחידי שהוא גם חי וגם מדבר. לנו יש את השפה. אגב, בגלל זה, מגיל מאוד צעיר, למדתי תחום ה-NLP, Neuro-Linguistic Programming. זה היה ראשי תיבות. לינגוויסטי זה השפתי. לבני אדם יש שפה. ואם אתה לומד איך לדבר, הרי הכוח הוא במילים, ואם אתה לומד איך לדבר עם אנשים, ואיך לשנות להם את החשיבה, לפעמים אפילו להפוך להם את הראש ב-180 מעלות, אתה למעשה בן אדם שמומחה בהשפעה. ומה זה מחירות בהגדרה שלי? מחירות היא היכולת לשנות את דעתו של האחר.
בדיוק. הנושא הזה זה נושא שכפרזנטור, אם אתה רק פרזנטור, אתה לא תוכל לעשות את זה.
נכון.
כי בתכלס הלקוח בכלל לא מעניין אותו המוצר, אוקיי? מעניין אותו התוצר. מה זה בעצם התוצר? התוצר זה איפה יהיה, איפה אותו לקוח יהיה, לאחר אותה רכישה של אותו מוצר. זאת אומרת, אתה צריך לעשות לו איזה סוג של דמיון מודרך, עוד לפני הרכישה, מה התהליך שהוא הולך לעבור פה? אוקיי?
נכון.
וזה תהליך שהוא לכל מחירה קורה.
אבל שר, אני דווקא לוקח אותך רוורס צעד אחורה.
כן.
כי זה משהו שאני קצת חושש ממנו ממה שאתה אמרת כרגע. למה?
אוקיי.
כי אתה כבר מיומן בלפתור לאנשים התנגדויות. אוקיי? נכון. היום, בגלל שיש כל כך הרבה הצעות בחוץ, וכל כך הרבה אנשי מחירות ומשווקים, וכל מיני, אתה יודע, בן אדם עכשיו רוצה לעשות איזושהי התקדמות באיזשהו כיוון, הוא משאיר פרטים אצל 20 ספקים שונים, או אצל 20 עסקים שונים. הוא לא בא רק אליך. מה קורה הרבה פעמים? איש המחירות בא בנאיביות לשיחה. שוב, אותה נאיביות אמריקאית. הוא בא באותה נאיביות לשיחה. הוא חושב שהוא הראשון שהלקוח מדבר איתו. כך הוא מדבר איתו. כאילו הראשון. והלקוח בכלל מתחיל איתך את השיחה במינוס. הוא לא איתך בקו אפס. הוא התחיל, כן. הוא מתחיל עם התנגדויות. הוא מתחיל עם שמעתי במקום אחר. הוא מתחיל עם פעם דפקו אותי, או פעם עשו לי משהו כזה ולא עבד. הוא בא לשיחה לא נקי. אוקיי? וכשאתה בא, ולמה אני מסתייג קצת ממה שאתה אמרת? כי אתה בא, אתה אומרת פה שאתה צריך להראות ללקוח את התוצר למעשה, את התועלת, מה הוא מקבל.
לגמרי.
מה הבעיה הרבה פעמים? זה לא שהלקוח לא יודע או לא מבין מה הוא יקבל. זה הרבה יותר מה עוצר אותו וחוסם אותו ומפחיד אותו, מאשר מה הוא עלול להרוויח. כן. הרבה יותר מאשר הביטחון לגבי התוצאה, הוא הרבה יותר מפחד, מהמחיר שהוא אולי הולך לשלם, או פחד שמנהל אותו מבפנים. ואיש מחירות תותח, איש מחירות מליגת העל, צריך לדעת לאתר את זה, ולעקור את הפחד.
תראה, קודם כל...
לפנות את השטח.
הנושא הזה שאתה מדבר עליו, אתה צודק, אולי לקחתי פה כמה צעדים קדימה.
מה זה כמה צעדים?
אולי כי הראש שלי עובד כבר כמה צעדים קדימה, מהרבה ניסיון, הרבה שנים. אבל הנקודה ששחר בעצם מעביר פה, זה באמת להבין רגע מה מסתתר מאחורי הצרכים של הלקוח, מה החסמים שיש ללקוח, ותכלס באמת איך אפשר גם לעזור לו לפתור אותם, עוד לפני בכלל שאנחנו מציגים את הפרזנטציה, אוקיי? כי אם נדבר על הדברים האלה, וכל הקלפים יהיו על המגרש, יותר קל לעבוד גם לך כאיש מחירות, וגם ללקוח מולך.
יותר מזה, הלקוח כבר בא מלומד לשיחה. פעם יצא לכם שלקוח בא ואמר לכם בשיחה, שומע, עזוב, תן לי תכלס, כמה זה עולה לי? למה הוא בא ככה?
קבוע,
למה הוא בא ככה? כי הוא כבר עבר כמה תסריטי שיחה של אנשי מחירות. הוא שמע כבר כמה אנשים. הוא כבר יודע מה בערך מדברים כולם. הרי גם לצר בידול במחירה, צריך לדעת איך עושים את זה, אבל רוב האנשים לא יודעים. אז הוא שמע את זה כמה וכמה 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 פעמים, מכל מיני אנשים שדיברו איתו בטלפון או בפגישה. הוא כבר בא מתוסרט, הלקוח כבר יודע את התסריט יותר טוב מאיש מחירות. נכון?
לגמרי.
ואז הוא בא איתך לשיחה, הוא אומר, עזוב, שומע, בוא, תחסוך לי את הזמן הזה, דבר איתי תכלס, כמה זה עולה לי?
אני אוהב ששואלים אותי קודם כל את השאלה הזאת.
נכון.
זה פותח פה את השיחה, בסדר?
אבל אנשי מחירות לא מיומנים, שונאים את השאלה הזאת.
ברור, כי אם ישר שומעים, רגע, מה, הוא אומר לי ישר מחיר, רגע, מה עם הפרזנטציה? רגע, מה, אני צריך לברר רגע את הצרכים שלו?
הולכים לאיבוד בתסריט.
מה אני עושה פה, כאילו, מה קורה פה? מתחיל רעידות בגוף, אוקיי?
מה זה רעידות? הלקוח מוריד אותם ממגרש המחירה, זה מה שקורה.
בדיוק, עכשיו, תמיד אני אומר, שם ללקוח רגע, סבבה, בוא נשים רגע את המחיר בצד, אוקיי? בוא נשים רגע אפילו את המוצר בצד. אפשר להכיר אותך? אפשר קצת להבין רגע מי אתה, בסדר? אפשר קצת לספר פה רגע עם מי אני מדבר? כדי להבין, אני בסוף בא לעזור ללקוח, זו הגישה שלי, וזה לפני המחירה בכלל, אוקיי? לא מעניינת אותי.
אז פה אני אתן רק משהו קטן שאתה לא אומר את זה, אבל זה פה פיל שבחדר. כשמתחילים שיחה עם לקוח, הלקוח לובש על עצמו דמות. כמו שהאיש מחירות הרבה פעמים נכנס לדמות של האיש מחירות, זה כמו סוויץ' כזה שעושים בראש, וכל איש מחירות צריך לדעת לעשות את זה, גם הלקוח הרבה פעמים נכנס לדמות של הישראלי הלא פרייר. דמות, הוא לובש על עצמו מסכה. הרבה פעמים, כשהלקוח בא עם הדמות הזאת כבר, שהנה אני בא עכשיו, אני הולך לעשות פה מסע ומתן, להוריד אותו במחיר, להשיג מה שאני רוצה, הלקוח הלא פרייר, הוא כבר נכנס לדמות. אתה בא ומה אתה עושה? אתה מוציא אותו מהדמות, אתה אומר לו, שומע, אנחנו לא בדמויות כרגע, אני לא יש מחירות ואתה לא, זה... אתה לא הקהל הישראלי, אני רוצה להכיר אותך.
זה גם בכלל לא מעניין, כי אני יודע דבר אחד מאוד פשוט, אם הוא ישיר פנייה, סימן שיש לו איזה בעיה מסוימת. אם אנחנו לא נחפור ונבין מה הבעיה, אין טעם בכלל להציג את הפתרון, אוקיי? שהפתרון זה המוצר, זה הפרזנטציה, זה הערך סביב המוצר. אני רוצה בסופו של דבר להבין מה מסתתר מאחורי אותו בן אדם שהגיע אליי, אוקיי? וזה קורה הרבה פעמים בתהליכים של...
אז בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר על מה עושים עם הלקוחות האלה שלא משתפים פעולה. זה נושא ששווה להתעכב עליו.
קודם כל, זה אחלה נושא. אפשר תמיד להתחיל ב... אני קודם כל, יש לי איזה חוק כשאני מדבר עם לקוח, ואני אתן לכם פה טיפ, ממליץ לכם. כל פעם שתשתמשו בשם של הלקוח, יש לכם עוד 3 שניות של קשב מהלקוח, וזה טיפ ככה בשביל תמיד להיות עם הלקוח. כשאתם מספרים משהו, תמיד תגידו את השם שלו.
נכון.
ותייצרו הרבה הסכמות איתו, כדי לדעת בכלל אם הוא מבין אתכם, אוקיי? אבל לפני בכלל שאתם רצים למחירה, תדאגו לכמה דקות שאתם מקדישים וסבלנות. סבלנות, זה בכלל לא מעניין אם תהיה מחירה. מעניין אם באמת תוכלו לעזור ללקוח, על הדרך גם תהיה מחירה. אם באמת הוא יבין שאתם יכולים לעזור לו.
נכון.
אז אתה רוצה קצת שנדבר על הנושא הזה שכל כך מפריע?
אני רוצה לדבר רגע על מה עושים עם לקוח שלא משתף פעולה. בסדר? חשוב רגע להבין שנייה מה קורה בכלל בסיטואציה הזאת. כי תראה, אם כבר, בוא נסכים על משהו, אם כבר יש הסכמה והכל זורם והכל רץ והכל עובד, לא צריך אפילו לעשות מחירה. יאללה, עושים רק את הגבייה וגמרנו. הלקוח כבר איתך, או 100% בהסכמה איתך, יאללה, בוא תוציא אשראי, בוא נתקדם. זהו, הוא יודע, אתה יודע, הכל טוב. יש הסכמה מראש. מחירה זה כשאין הסכמה. אתה צריך למכור כשאין הסכמה.
נכון.
למה? כי מה צריך לשכנע אותך אם אתה כבר מסכים איתי? נכון?
ברור.
ואם אין הסכמה, אני צריך להביא אותך להסכמה. וזה מחירות, אוקיי? היכולת לשנות את דעתו של האחר, היכולת להשפיע. עכשיו, אז קודם כל זה מתחיל מההבנה הזאת, מהאקסיומה הזאת, אוקיי?
כן.
יפה. עכשיו, לפעמים קורה מצב כזה, הלקוח בא ולא משתף פעולה. ומה אנחנו יודעים במחירות? שמחירה שווה שליטה, ושליטה שווה מחירה. אם אין שליטה, אין מחירה. נכון? הרבה פעמים שר, הרי מה אני אוהב שאתה עושה הרבה פעמים, אתה שם שליטה על הלקוח. לפעמים בעדינות, לפעמים קצת יותר בעקשנות. ומה אני אוהב בזה? שהלקוח כאילו מרגיש, גם אם הוא מתנגד, שאכפת לך שהוא בידיים טובות.
אני חייב קודם כל לעשות את זה. אני גם אסביר לך למה אני משתמש בשיטה הזאת. כי לפעמים הלקוח, אתה יודע, בגלל החסמים ובגלל מה שהוא בא איתו מהבית, ואתה יודע, הגביעות מהעבר שהוא נכווה, אז הוא כל כך...
אז הוא משתולל.
כל כך בא... הוא משתולל. הוא בא איתי לקרב.
הוא לא, הרי... בוא נבין את זה. מה קורה הרי כשהלקוח בא ככה טראומטי מאיזשהו ניסיון לא טוב, או הפחידו אותו מפני כל מיני סיטואציות של אנשי מחירות שאולי עושים כל מיני דברים לא טובים, אז הוא בא לשיחה כבר, טעון עליך, והוא לא רוצה לשתף איתך פעולה. במילים פשוטות, הוא לא רוצה לשים אצלך את השליטה. הוא אומר, לא, 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 השליטה תישאר אצלי, ואם השליטה תישאר אצלי, הכל יהיה בסדר. עכשיו, מה אנחנו יודעים אבל? שזה לא נכון.
ברור, כי בסוף, בסוף מה יקרה? הוא יישאר עם אותה בעיה,
נכון.
אוקיי? ואתה הוא... תמשיך לשיחה הבאה, ויכול להיות שאתה גם תגיד שהייתה לך איזו שיחה טובה.
נכון, הרי הוא בא עם הבעיה, הוא בא לפתור בעיה, בוא נודה בזה.
ברור.
הלקוח פנה, לא כי הכל טוב אצלו, הוא בא לפתור משהו. בין אם זה מוצר כלשהו שהוא מחפש, או שירות כלשהו שהוא רוצה, זה בא לפתור לו משהו שהוא רוצה לפתור, משהו שיקדם אותו, או משהו שהוא רוצה לפתור. עכשיו, אז אסור שהשליטה תהיה רק אצל הלקוח, כי מה יקרה? הוא יישאר במקום. כי אם הוא הוביל את עצמו לאותה נקודה, אז הוא ישאיר את עצמו באותה נקודה. ואנחנו מה רוצים לעשות איתו? שינוי. אנחנו רוצים שהוא ישתנה ולהתקדם איתנו. אז מה אנחנו צריכים לדאוג? שהוא ישחרר לנו את השליטה. אבל, אתה יודע, פעם עשו ניסוי עם קופים. אתה מכיר את הקופים האלה שהם באים? כאילו יש בחול הרבה כאלה. שהם באים פתאום, חוטפים לך את הטלפון, ובוכים לך עם הטלפון. עכשיו, אם אתה תנסה לחטוף לקוף את הטלפון בחזרה, אתה יודע מה יקרה לך? הוא יחרע אותך. הוא יחרע אותך וכל הקבוצה שלו תתנפל עליך. אתה יודע מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת? עיקרון ההדדיות. כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת לו משהו בתמורה. הוא לקח לך את הטלפון, תן לו בננה, הוא מחזיר לך את הטלפון. בדוק.
כן.
בדוק, תבדוק. כדי שהלקוח, בוא ניקח את זה לעולם המחירות, כדי שהלקוח ישחרר לך שליטה, אתה צריך לתת לו משהו בתמורה. ומה זה הדבר הזה? אתה אמרת את זה בהתחלה. ודאות.
ודאות. זה הדבר הכי חשוב שיש, כי
אמון, במחירות. נכון? כשאתה תייצר אמון עם הלקוח, אז הוא ישחרר לך שליטה. אתה יודע, שליטה וכבוד זה משהו שאתה צריך לרכוש, נכון?
אתה יודע, האמון מתחיל דווקא בשלב המקרב, לא בכלל בשלב של המוצר ומה שיש לך להציע.
בהתחלה כבר.
ואני, יש לי איזו שיטה כזאת שעובדת לי יופי, ואני ממליץ גם למי ששומע פה את הפודקאסט להשתמש בה, הרבה פעמים לקוח מגיע, והוא רגיל כבר לשיחות מחירה, בסדר? אז שואלים אותו, טוב, מה אתה עושה היום בחיים? במה אתה עובד? בסדר? אז הרבה פעמים אחרי שאני שואל את השאלה הזאת, אני תמיד שואל, איך הגעת לעבודה הזאת? את זה הוא לא שומע הרבה. למה? כי מתחיל פה בעצם סוג של תיבת פנדורה,
נכון.
שהוא מתחיל לספר לי בעצם על עצמו, אוקיי? ואיך הוא בכלל הגיע לאותו מקום וכל המסביב.
כן.
וזה באמת מעניין ואז, אותי, ואז להכיר
אתה,
אותו.
ואז אתה גם מגלה את תהליך קבלת ההחלטות שלו. זאת אומרת, למה הוא בחר להיות במקום הזה? מה הוא חשב שהוא ירוויח שם? האם הוא עשה את זה מתוך לית ברירה, מתוך אילוצים מסוימים? מה היו האילוצים האלה אז? האם הם עדיין קיימים היום? האם עכשיו אפשר לעשות משהו קצת אחרת? האם זה היה נכון רק לאותה תקופה? האם עכשיו זה טוב לו? אתה מתחיל ללמוד עליו, אתה מתחיל ללמוד את הלקוח.
אחי, זה שאלה אחת. זה לא פה איזה תורה שלמה. שאלה אחת שפתחה פה בן אדם אליי, כי פתאום לא שאלו אותו. כל השיחות, כל הזמן, כן, מה אתה עושה? טוב, סבבה, בן כמה אתה? כן, אתה מרגיש באיזה, אתה יודע, חקירה, בסדר? אני באמת רוצה להבין שנייה. מי אתה? מאיפה הגעת? מה הסיפור? בסדר? בוא נכיר טיפה, אוקיי? בוא נעזור לך, הדרך לעזור לך זה להבין מי אתה. וזה מתחיל שמה.
אתה יודע, עשו מחקר ורצו לגלות מהי התכונה הדומיננטית ביותר של אנשי המחירות מליגת העל, אנשי המחירות הכי טובים בעולם, שעושים הכי הרבה כסף. איזה תכונה לדעתך גילו עליהם?
תכונה, אני לא יודע אם זה...
תכונה אחת.
תכונה?
תכונה אחת שגילו שיש לאנשי המחירות הכי טובים בעולם גורף. איזה תכונה זאת?
אני לא יודע אם זה למה שאתה מתכוון, אבל אני חושב שזה הנושא של הקשבה.
קרוב, קרוב. סקרנות.
אוקיי.
סקרנות.
סקרנות והקשבה.
אנשי המחירות מליגת העל הם אנשים סקרנים מטבעם. הם לא סתם שואלים את השאלה כדי לעשות וי על התסריט. הם לא סתם שואלים את זה כמו איזה רשימת מקולת גנרית ומשעממת שמוציאה את הנשמה ללקוח. הם שואלים את השאלה כי הם באמת סקרנים, ואז השאלות שלהם הם גם מאוד אמיתיות ואותנטיות וגם יצירתיות. ולרוב אגב, הם גם לא חוזרות על עצמם כמו איזה תקליט שבור. הלקוח, תאמין או לא, אבל לנו, אנחנו בני אדם, יש לנו גם, אתה יודע, יכולת חייתית. אנחנו קולטים, יש לנו חושים.
נכון.
ולפעמים החושים מסמנים לנו נורות אדומות כאלה של זהר, זהר, זהר. זאת אומרת, החושים מדברים. לקוח יכול להריח חוסר אותנטיות מקילומטרים. מקילומטרים, כשאין לך את הכוונה האמיתית לשמוע עליו או לדעת עליו, הוא מריח את זה, כמו שבחורה מריחה, שאתה לא סתם שואלת את השאלות בדייט ראשון, זה אתה שואלת רק אתה רוצה לשכב איתה בסוף הערב. היא מריחה אותך מקילומטרים, האידיוט. גם לקוח מריח אותך. אתה מבין? הוא יודע. הוא מרגיש.
הלקוח עצמו, כשהוא מגיע, הוא קודם כל חש אותך בתור התחלה, להבין רגע עם מי הוא מדבר, בסדר? ואם הוא מזהה על ההתחלה בסמנטיקה, משהו שהוא לא אמיתי, משהו שהוא לא אותנטי, כמו שאמרת, אתה יכול לאבד אותו כבר בהתחלה בלי לדעת את זה.
נכון.
ואתה יכול להמשיך ולבצע את השיחה וכל נכון. המסביב, כבר יכול להיות שאיבדת אותו.
כן, ואז עכשיו איך אתה יודע שאגב איבדת את הלקוח? כשהוא עונה לך, ואין שינוי רגשי בקול שלו, הוא עונה לך באדישות כזה, הוא רק רוצה לסיים מתוך נימוס.
כן.
אין מטען רגשי בשיחה. מה זה אומר? שהוא לא על מגרש המחירה. הוא משקיף מעל המחירה, מהצד. הוא יצא מהמחירה ממזמן, פשוט לא אומר לך.
אני קורא לזה, התשובות שלו, קודם כל, התשובות לא מלאות, בסדר? הוא נותן לך תשובה של כן, ואתה מרגיש עוד פעם, שואל עוד שאלה, ועוד פעם כן. הוא לא מרחיב, כן, אבל בגלל שאין פה באמת את העניין הזה, איבדת אותו כבר באותנטיות, עכשיו לא נעים לו, הוא השאיר פנייה, הוא כבר איתך בזרימה של השיחה, אולי יצא לו מזה משהו, בסדר? הוא נשאר עדיין על המגרש, אתה בטוח שיש לך אולי איזה עסקה, או בכלל שיחה טובה, בסדר?
אז בוא נשאל את זה רגע. קודם כל, האם יש סיבה טובה ללקוחות, ללא לשתף פעולה עם אנשי מחירות? האם יש סיבה טובה?
קודם כל, לא.
רגע, לא, אני שואל שנייה מזווית, אתה גם לקוח של הרבה דברים. שואל אותך, האם יש סיבה טובה ללקוחות, ללא להאמין לאנשי מחירות?
קודם כל,
ללא
כן.
ללא לשתף פעולה.
כן, כי כבר איש מחירות, בסדר? השם שלו הוא לא טוב, במיוחד בשוק הישראלי.
נכון.
בסדר? אתה כבר מראש, אתה לא טוב כאיש מחירות, אוקיי?
יפה, כי מה עם אנשי מחירות? בוא נדבר, בוא נדבר קצת אמונות מקבילות. מה עם אנשי מחירות? בוא נשמע. חופרים.
מציקים, אולי נוכלים.
נוכלים. רוצים לדחוף לי.
לדחוף לי בכוח.
רוצים רק כסף.
כסף רק מה שמעניין אותם.
נכון. ברגע שאני...
לא עומדים בהבטחות שלהם.
ברגע שאני אסגור איתם, הם יעלמו לי.
כן.
אין לי מי לדבר, אין לי מי לחזור, יזרקו אותי מנציג לנציג. זה האמונות המקבילות שיש לצרכן הישראלי פה. אבל למה? כי יש אנשי מחירות שהוציאו שם רע לכל אנשי המחירות. כאלה שבאמת, סליחה, כן, כיתת יורים. באמת, לשים אותם מול כיתת יורים. למה? כי הם עשו נזק לאנשים, פגעו להם באמון. אוקיי? ולפגוע באמון אחרי זה צריך לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר את האמון. אז אני שואל, האם יש סיבה טובה ללמה לקוחות צריכים להיות חשדנים, סקפטיים, לא לשתף פעולה? יש?
ברור שיש.
ברור שיש.
כבר מההתחלה, עוד לפני שהוא... הלקוח ענה לו, שמעת איש מחירות, הוא כבר באיזה מגננה.
בדיוק.
מראש, אוקיי?
מגננות אוטומטיות.
אוטומטיות, כי הוא יודע שיש פה איש מחירות שהולך, רוצה למכור לו משהו, בסדר? אז בוא נפעיל רגע את כל המגננות שלי, כדי שהוא לא ימכור לי, בסדר?
בדיוק. אגב, אתה יודע מתי המגננות הן הכי חזקות? כשהלקוח מרגיש שמנסים לשכנע אותו. כשהלקוח מרגיש שאתה מנסה לשכנע אותו, אז המגננות עולות פי 10 יותר גבוה. ומה איש מחירות טיפש יעשה? ינסה בכוח לשכנע את הלקוח, נו, אני אומר לך, זה טוב, זה טוב, אני אומר לך, זה טוב.
כן, כן, זה כמו, מה? אתה רוצה לחשוב על זה? מה? הרגע אמרת שזה אחלה מוצר.
לא, הכי גרוע, הכי גרוע, שאנשי מחירות עושים.
יאללה, נו.
מה אין לך כסף? עזוב, זה לא כסף, מה אתה אומר? נו, באמא, עזוב, זה בסדר, אני אומר לך, המחיר בסדר. הלקוח אומר לך, אין לך כסף, שאין לו כסף, האיש מחירות אומר, נו, בחיית, אתה לא יכול להשקיע רק את זה, עזוב, נו, יש לך כסף. הוא מתווכח איתו, ויש לו כסף, אם אין לו כסף. נכנס לו לתוך הארנק, בלי בושה.
וזה משגע אותי, כשאני שומע את זה מהצד, אני יכול להרים את האיש מחירות, לתת לו איזו סתירה לפנים, ולהגיד לו, מה אתה עושה? עם מי אתה נלחם? למה אתה רב איתו? הלקוח הגיע אליך.
נכנסים למשיכת חבל.
תעזור לו רגע.
במקום לעזור לו, הוא הולך איתו נגדו.
כי מה שמעניין אותו זה המחירה.
בדיוק.
ולא באמת מה שמעניין אותו זה הלקוח שהגיע היום כדי לפתור בעיה, פינה את הזמן שלו כדי לשמוע אותך, וחובת האחריות היא עליך. אתה איש מחירות, אתה בעל העסק, חובת האחריות היא עליך לעזור לאותו לקוח. ואם אתה תחשוב רק על המחירה וכל עולמך זה רק אם הלקוח יסלוק את עצמו, או בסוף השיחה יהיה פה עסקה ואני אסמן וי ויספר לכולם שהלקוח בעצם עבר פה ונרשם וכל המסביב לתהליך, אז כביכול מה עשינו פה? אתה יכול להיות שיצא לך גם פוקס, יצא לך איזה וי אחד שפגעת באיזה לקוח כזה, ואז תגיד, זה עובד לי השיטה הזאת, אבל זה לא יכול לעבוד לאורך טווח ארוך.
לא, זה לא עובד השיטה הזאת, זה עובד למרות.
כן.
לא בזכות. למרות זאת זה עבד לו אולי.
בדיוק.
תראה, אז קודם כל דיברנו פה על משהו, הרי הבעיה העיקרית שאנחנו העלינו פה, הרי תחום המחירות זה תחום שאפשר לדבר עליו, ages מה שנקרא, אבל פה העלינו נקודה מאוד ספציפית של מה עושים עם לקוח שלא משתף פעולה בשיחה, נכון? כן. אגב, הורים תקשיבו טוב, כי זה נכון גם לילדים שלכם, אתם צריכים למכור להם להיכנס לאמבטיה, הם לא יעשו את זה כמו רק בגלל שאתם תעמדו להם על הראש ותאיימו עליהם, צריך גם לילד למכור, בסדר?
מה הדרך הכי טובה למכור לילד? לתת לו כמה אופציות שטובות לך.
אז רגע, רגע, שנייה, דקה, חכה. קודם כל, איך עובדים עם לקוח שלא משתף פעולה? אמרנו, אולי לא ציפיתם לתשובה כזאת, אבל אחד, הכוונה שלכם לעזור, זה אחד הפקטורים החשובים ביותר.
נכון.
כוונה, כוונה. אתה יודע, אנשים במחירות מלמדים טכניקות, תסריטים לטיפול בהתנגדויות, כל מיני שיטות היפוך אמונות, וכל מיני שיט וכל מיני דברים כאלה. חבר'ה, לפני הכל, כוונה לעזור, כוונה ניתן להרגיש, אנשים מרגישים כוונה. אז אם אתם תבואו מכוונים, תתכווננו נכון. ללעזור, ואתם תהיו באוריינטציה של עזרה ונתינה ושירות, ולא באוריינטציה של מחירה ומה אתם מרוויחים וכסף, אוטומטית אתם תעלו באחוזי ההכנסות והמחירות שלכם. אוטומטית.
בול, זו הגישה. נכון. הגישה הזאת היא הבסיס בכלל להתחיל לפני השיחה. גם מי אתה כבן אדם, בסדר? תהיה בן אדם טוב, אתה נכון. באמת תנסה לעזור לאנשים,
כן.
שיהיה אכפת לך. אני יכול להגיד לך...
מחירות צריך להיות win-win-win.
בול.
אם זה לא win-win-win, וזה win-lose או משהו בכיוון, זה לא מחירות. יש לזה שם, זה נקרא נוכלות, ויש מקום שמור לאנשים כאלה בבית הסוהר. win-lose זה לא מחירות. ואם עשו לכם את זה, צר לי לשמוע אגב, קודם כל. ואם אתם אנשים כאלה, חכו. הקרמה תחזור. זה רק עניין של זמן.
לגמרי. אתה יודע, לפעמים שחר אני שולח ההודעות של לקוחות שולחים לי אחרי אותה עסקה או אחרי משהו שהם עשו פה, איזה תהליך. לרוב הם לא מדברים בכלל על התהליך שאנחנו הולכים לעשות. תמיד ספרים כמה היה להם כיף לדבר איתי וכמה הם מאמינים בי כבן אדם, אוקיי? אז מבחינתי, האמון, הם בסוף לא קנו את המוצר, הם קנו אותי, אוקיי?
נכון.
למה? כי הם שמעו פה משהו אחר. הם שמעו הרבה אנשי מחירות פתאום שמעו מישהו שבאמת אכפת לו.
פתאום שמעו בן אדם.
יש לי אחריות.
פתאום בן אדם.
וזה, אתה לא יכול ללמד באף מקום, זה אני אומר לך, כי זה קודם כל משהו שאתה מחונך איתו מהבית, בסדר? אתה יכול לקבל את הכלים האלה עם החיים, אבל זה משהו שקודם כל חינכו אותך עוד בבית של ההורים שלך, אוקיי? ואתה יכול רק להעצים אותו דרך נתינה.
יש דרך אחת ללמוד את זה.
כן.
להחליף סביבה.
נכון.
אם אתה מחליף סביבה, ואתה יוצא מסביבה כזאת, ואתה מקיף את עצמך באנשים שהם כאלה, אתה, זה יוטמע בך, זה רק עניין של זמן. אוקיי? זה הדרך הכי טובה, אוקיי? אבל שוב, זה, אם לא באת עם זה מהבית, אם לא באת מסביבה כזאת, אתה כן יכול להחליף סביבה, וזה יעזור לך. והכוונה הזאת היא לעזור, היא מאוד 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 מורגשת. אוקיי? ואין מה לעשות.
נכון.
ניתן להעריך כוונה מקילומטרים. אוקיי. דבר נוסף, שאני ככה רוצה לדבר עליו, של איך שוב, איך רותמים את הלקוח, הלקוח שלא משתף פעולה, לא רוצה לשתף פעולה. תכה סיטואציה.
יאללה.
שככה...
שוט.
קודם כל, אתה אמרת פה מילה מקודם שקראת לה הקשבה. הקשבה. אני מת על המילה הזאת, כי הקשבה זה לא רק באוזניים. הקשבה זה עם הלב. אתה מקשיב עם הלב. אתה מרגיש את הבן אדם. אתה לא חושב על עצמך באותו רגע, או על המחירה באותו רגע, או על הזמן שלך באותו רגע. אתה חושב כרגע על מה הלקוח מספר לך. מה אתה שומע אפילו על הנשימות שלו. זאת הקשבה אמיתית.
אז זה לא רק הקשבה, עכשיו, זה גם הפנמה.
שנייה, עכשיו סתכל. ההקשבה הזאת, תלך דוגמה, מקרה אמיתי שקרה לי. בסדר? לקוחה מתחילה איתי את השיחה ככה. אני אומר, שלום, מה קורה? זה שחר, מה שלומך? מתחילים את השיחה. ואז אמרת לי, איי, כן, אני, האמת שרציתי ככה... שמעתי את ההנחה הזאת, שהרי ידעתי שקרה פה משהו, לא יודע מי הבן אדם עדיין, כן? אבל אני שומע שעובר עליו משהו. ובקיצור, אני ממשיך מה שאומרת, ובקיצור, רציתי לשאול, אני צריכה ייעוץ עסקי וזה, בלה בלה בלה, מה אתם מציעים? ככה התחילה השיחה, אבל אתה שומע את הכובד על, על החזה שלה, כאילו יש לה משקולת על החזה.
וואו, ישב לה.
ישב לה משהו, כן. איש מחירות אינטליגנט שמקשיב, ישים לב לזה.
הוא יעצור הכל?
הוא ישים לב לזה. הוא יעצור בדיוק. ובוא נספר לך בדיוק מה היה. אני אומר לה, תקשיבי, נקרא לה א', שם בדוי. אז תקשיבי, א', אני אגיד לך את האמת, אני מת להתחיל איתך את השיחה, ולתת לך את הייעוץ הכי טוב שיעבוד לך, אבל שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני מרגיש שיושב עליך משהו. מה קרה? שר, באותו רגע, הבחורה התחילה להתפרק בבכי. לא מכירה אותי. התחילה להתפרק בבכי בטלפון, אתה לא מבין. ופה ושם, במקרה אגב, מסתבר שזאת מישהי שפינו אותה מהדרום, והיא עברה את כל הסגה הזאת, והעסק שלה נסגר, כי פינו אותה מהבית. והיא בבעיה כלכלית, והיא נכנסה לסגה, וכולם נשמעים לה כל מיני הצעות בחוץ, היא לא יודעת אפילו מה לעשות, במה לבחור, בתסכול, בבלבול מוחלט. שמעתי את כל זה, סיפרה לי, שיתפה אותי, אמרתי לה, תקשיבי, אני מבטיח לך, מבטיח לך שבשיחה הזאת, אני רק הולך לעזור לך, ואני הולך לעשות הכל, בין אם את מתקדמת איתי, בין אם את לא עושה פה, כן עושה פה משהו, לא משנה, אני הולך לעזור לך. סומכת עליי, אני הולך לעזור לך. ככה התחילה השיחה. ככה התחילה השיחה. איך אתה חושב שהמשיכה השיחה?
קודם כל, עצם זה ששאלת את השאלה ששאלת בהתחלה, ונתת לה מה שנקרא דגש על משהו ש-90% מאנשי המחירות או היועצים עסקיים לא היו עושים.
היו מדלגים על זה.
מה זה מדלגים? הם היו רצים לספיץ' ובוא נעזור לך ובוא כל המסעים. רגע,
ואז
שנייה.
ואז גם יורדים עליה כשהיא לא יודעת לקבל החלטה, היו כועסים עליה.
ברור.
ומתחילים לעשות לה קראש סל. אתה יודע מה זה קראש סל? שאתה מוחק את האישיות ללקוח ורומס אותו רק בשביל המחירה. ויש הרבה קראש סלרים מאנשי מחירות כאלה.
בדיוק. למה אתה משתמש בכלים שהוא נתן לך נגדו, אוקיי? כי פתאום יש לך הרבה מידע עליו, אז אתה יוצא לו על החיים. שוואלה, הוא לא בסדר, אוקיי?
זה,
וזה אני שונא.
אם אני רואה אנשי מחירות שעושים את זה, אני לוקח אותם סיבוב לזירת אגרוף, להראות להם איך זה מרגיש. אתה יודע, אני לומד אגרוף. בסדר? ככה, לוקח אותם סיבוב, לתת להם להרגיש איך זה כשחוטפים אגרופים עם מישהו יותר חזק ממך. אתה מבין?
אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני בטוח שהשיחה הזאת הייתה מאוד טובה, ואני סביר להניח שגם, גם זה לא מעניין אם היא נסגרה או לא, אבל אני יודע.
לא, לא, בוא אני אגיד לך מה קרה.
כן.
קודם כל, היא אמרה לי, תודה, ענקית על השיחה.
כבר טוב.
לפני הכל, היא קודם כל אמרה לי תודה ענקית על השיחה. אתה יודע מה הכי יפה? שסיימה את השיחה, זה לא אותו בן אדם שהיא הייתה כשהתחילה את השיחה. היא התחילה את השיחה בכאב לב, והיא סיימה אותה עם חיוך על הפרצוף. כלילה, טוב לה, זה, אגב, משהו שאין לו מחיר. ואתה יודע משהו? המחירה באה ממנה, לא ממני. היא אמרה לי, טוב, שחר, תקשיב, אתה יודע מה? אני כל כך רוצה כבר לעשות משהו ולהתקדם. מה? דבר אליי, מה אתה מציע לי? זה מה שהיה. ואז אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני, שוב, אני לא רוצה להציע לך משהו, כי אני מתחשב גם כרגע בסיטואציה הכלכלית שלך, ואני לא זול. אבל אם הייתי בנעליים שלך, זה מה שאני הייתי עושה. אמר לי, טוב, יאללה, בוא נעשה את זה.
קודם כל, לא איזה
הייתי,
כיף.
אפילו לא הייתי צריך למכור לה את השירות, כי היא קנתה את מי?
אותך.
אותי. בול.
זה קורה לי כל כך הרבה, שאני, בגלל שאני לפעמים הרבה זמן עם הלקוח, עוד לפני בכלל שאני מדבר איתו על המוצר ועל כל המסביב, אני באמת מנסה להבין מה הבעיות שלו, ותת לו קצת, אתה יודע, טיפים שהם לא קשורים למחירה עכשיו, בסדר? נטו טיפים של מה הוא צריך לעשות בחיים האישיים שלו, בחיים העסקיים שלו, לא משנה, זה עזרה, אוקיי? אני רואה את זה כעזרה, כי זה אחריות שלי קודם כל, הוא הגיע אליי כרגע, הוא במגרש פה איתי ביחד, בוא ניתן לו ערך, קודם כל לפני המחירה, וגם אם בסוף המחירה לא הייתה מחירה, אני מבטיח לך שהוא לא ישכח אותי. נכון, והוא ימליץ עליי.
נכון.
לכל מי שהוא ישמע שהוא מתעניין במשהו שקשור למה שהוא פנה, הוא ימליץ עליי, בסדר? לגמרי. והרווחתי, מה הרווחתי? הרווחתי כבר עוד חבר, עוד שיווק בחינם, אוקיי? הרווחתי פה גם הרגשה פנימית שאני בא איתה לבית ואומר, וואלה, עזרתי לעוד מישהו בעולם, גם אם לא הייתה מחירה, בסדר? אם הייתה מחירה, אז הרווחתי גם עוד כמה שקלים. אבל לא, זה לא מעניין, בסדר? כי בסוף מה שמעניין, זה באמת לתת את הערך האמיתי הזה, נכון. שמבחינתי זה העזרה והנתינה.
במילים פשוטות, זה לא נכון רק למכור, תנו שירות.
שירות.
תנו שירות. הרי אתה יודע, יש להגיד, אני מצחיק,
כן.
ויש להצחיק. שני דברים שונים, אתה מסכים איתי? אז יש לעשות מחירה בצורה של, אני אומר לך שזה יעבוד לך, זאת אומרת, אתה מספר ללקוח, אני אומר לך, אנחנו נותן לך פה שירות, מדהים, יעבוד לך, ויש לתת שירות ולהראות לו שזה עובד לו. זאת אומרת, בו בזמן. עכשיו, אני כן אגיד פה הסתייגות קלה. יש אנשים שעסוקים רק בלתת שירות במחירה. שמה הבעיה עם זה? שהלקוח לפעמים יוצא סווה מהשיחה, אומר, טוב, זהו, לא צריך יותר מזה. שהרבה פעמים זה לא נכון, איך יכול להיות? לא יכול להיות ששיחה פתרה לך את הבעיה, הרמטית עד הסוף. יכול להיות שהיא עזרה לך להתקדם. אבל האם זה פתר לך את הבעיה עד הסוף? ספק של, רוב הסיכויים שלו. והרבה פעמים אנשים
דווקא עם, בא... אלה, עם אלה יותר קל לי לעבוד, אני אסביר לך גם למה.
כי צריך רק לתת להם את השפיץ.
בדיוק, כי נכון. אז אני צריך לחדד אותם, כי בדיוק. הם אנשים בערך שלהם, כבני אדם, הם כן. באמת רוצים לעזור, נכון. אוקיי? אז מה נשאר לי? רק להסביר להם איך להפוך את אותו שירות למחירה.
אמת, נכון? אבל הפוך זה קשה. למה?
קשה, מאוד.
כי בן אדם שבא רק עם אוריינטציה של מחירה, נטו מחירה, אין שירות, רק מחירה, והוא בא, אתה יודע, עם כל מיני שיטות מחירה, והכל זה רק טכניקות מחירה, רק למכור, להחדיר לו עכשיו ערכים שהוא היה צריך לבוא איתם מהבית, זה הרבה יותר קשה.
זה לא רק סופר קשה, זה כמו ראש בקיר, ואתה גם אומר לעצמך באיזשהו מקום, האם שווה גם להשקיע את כל המאמץ הזה, כי אמרנו שהרי זה בא מהבית,
נכון.
ואם אין לו את הבסיס הזה, לך תחנך מישהו עכשיו, אחרי 20-30 שנה, שזה משהו, אתה יודע, עץ עקום לא מתיישר. אוקיי? Okay. זה יכול להיות שזה יעבוד לו, אבל לא אצלי. Okay. אני לא אקח אותו. אני לא אעבוד איתו.
לגמרי. טוב, אז בואו נתקדם. עוד שאלה שאני, עוד נקודה שאני רוצה ככה לדבר עליה, היא שאנחנו צריכים, שוב, כשלקוחות לא משתפים פעולה, כוונה, דיברנו על זה, לתת שירות ערך בשיחה, להיות אכפתי, להיות בן אדם אכפתי לפני הכל. בואו נדבר על זה. אנשי מחירות הם אנשים שאכפת להם. אחרת הם לא היו קמים בבוקר וכל היום מנסים רק לשנות לאנשים את הדעה ולגרום להם לקבל החלטות ולהתקדם ולעשות צעד. אחרת, אתה יודע,
כן.
אתה קם בכל בוקר, ואם אתה לא בא מהמקום הנכון, הנפש שלך תשחק באיזשהו שלב. ויש המון אנשי מחירות שפורשים מהתחום, כי נשחק עליהם הנפש. אז כשאתה בא מהמקום הנכון, לא רק שאתה לא נשחק, אתה הולך ומתעצם. אז זה משהו שהוא חשוב, נקודה שהיה לנו חשוב להעביר אותה.
אתה גם נהנה מהעבודה, אתה יודע, אנשים עדיין שואלים אותי, מה שר, אתה עדיין עושה שיחות טלפוניות?
גם פגישות, לא רק שיחות.
פגישות, שיחות, זה לא משנה, הדרכות לאנשי מחירות, זה לא מעניין בכלל. אני עדיין אעשה את השיחות הטלפוניות, אני עדיין אעשה את הפגישות.
כי מה אתה אוהב?
תשמע, כל בן אדם זה עולם ומלואו, וכשהוא נכנס אליי, אז יש לי פה בעצם אפשרות לעזור מכל הלב, כי זה אני כבן אדם, אוקיי? וזה נותן לך איזה דרייב לקום יום למחרת בבוקר לאותה עשייה, אוקיי? זה הופך אותך קודם כל לדעתי כשאתה בן אדם שבאמת בא מהגישה הזאת, זה הופך אותך קודם כל לאדם טוב יותר, אוקיי? אתה משדר את זה לכל הסביבה שלך, אתה משדר עוצמה, אוקיי?
אז בוא אני אשתף אותך משהו.
יאללה, שוט.
בוא אני אספר לך מאיפה זה מגיע אצלי. מוכן? תקשיב. תראה, אני באתי מבית שההורים שלי התגרשו כשאני הייתי בן 13.
כן.
אתה יודע, בית טוב, בית בריא, בית חזק, הורים חזקים, חינוך טוב. לא היה חסר לי אף פעם כלום. אתה יודע, שתי אחיות, בסך הכל חיים יפים. פתאום בגיל 13, ההורים שלי החליטו שהם מתגרשים. פייר, בהתחלה לא הרגשתי את השינוי. לא הרגשתי שקרה איזשהו משהו טרגי, לא נתנו לי להרגיש איזשהו חוסר או משהו. להפך, הם היו שם ביחד רק בשבילנו, הורות משותפת, יחסים טובים בשביל הילדים. לא הרגשנו את הגירושים בהתחלה. אבא שלי גם היה עוד בא אלינו, ישן אצלנו הרבה. אתה מבין? ולאט לאט זה הלך והתרחק, לאט לאט. אז לא הרגשנו בשינוי הדרסטי הזה, הקיצוני, שהרבה הרבה ילדים מרגישים כשההורים שלהם מתגרשים. בשנת 2009, 2008, הייתה את הנפילה של הבורסה פה בישראל. אחרי הגירושים, כמה שנים עברו.
כן.
ואבא שלי, לראשונה בחיים שלי, אני ראיתי את אבא שלי מבן אדם עוצמתי, מצליחן, איש בורסה, עושה עסקים, מתקדם לו טוב לו בחיים, תמיד דאג לנו כלכלית, לא היה חסר אף פעם כלום. פתאום נסדק אצלו משהו. ולא רק נסדק, פתאום משהו נשבר. פתאום ראיתי את הבן אדם הכי חזק שאני מכיר, לא מצליח לחזור לתלם, עדיין כאילו מחפש את עצמו ברמת הזוגיות, במערכת יחסים גם לא בריאה, במערכת יחסים רגילה שהוא נכנס אליה אחר כך. ופתאום אני ראיתי את הבן אדם הכי חזק, שנתן לי הכי הרבה ודאות וביטחון בחיים שלי, הולך ודוח. ופתאום אמרתי, רגע, רגע, אבל אני צריך את ההכוונה. הייתי עדיין ילד, אני צריך את ההכוונה, אני צריך את המנטור שלי, שידאג לי, את אבא שלי. והוא לא שם. הראש שלו לא היה פנוי. פיזית הוא שם, הראש לא שם.
וואו.
אתה יודע מה? ואני ניסיתי שנים להחזיר לו את הראש למקום. שנים ניסיתי להחזיר לו את הראש למקום, ונלחמתי על זה. עברתי לגור איתו, במיוחד, כשהיה לי הכי קשה, בתקופת הצבא, אני זוכר שהייתי בצבא, חזרתי אחרי בסיס סגור, אני חוזר רק לחמישי, שישי, או שישי שבת, וישר חזרה לבסיס, לא היה לי הרבה זמן איתו. ובקצת זמן שהיה לי, עשיתי כל מה שאני יכול כדי לתת לו תחושה טובה. הייתי בא עם ספונג'ה, מנקה את הבית, עושה כלים, עוזר לו מה שאני יכול, הולך לעבוד איתו בכל מיני דברים, רק בשביל להיות איתו, לערך לו חברה, לעזור לו קצת. אתה יודע, זה היה כמו כוסות רוח למת, כי לא משנה מה עשיתי, הוא לא יוצא מהלופ הזה, הוא היה בהישרדות כלכלית שנים, והישרדות נפשית גם, שנים, לא יצליח להציע את עצמו מזה.
וואו.
עברנו ככה, איזה 4-5 שנים מאוד קשות. אני באיזשהו שלב, לא אשקר לך, התחלתי לאבד תקווה. ואמרתי לעצמי, הלוואי ואיזשהו כפתור, קסם, שהייתי יכול ללחוץ עליו, ופאק, לשנות לאבא שלי את הראש ב-180 מעלות. להחזיר לו את עצמו. ואתה יודע מה, שר? שנים יחלתי לדבר הזה. שנים יחלתי ליכולת הזאת לשנות את דעתו. לגרום לו לחזור למי שאני יודע שהוא מבפנים. מה שקרה זה שאני בעצמי נפלתי באיזשהו שלב. אתה יודע, אתה מנסה להרים בן אדם כל כך הרבה זמן, בסוף נפלתי לתאום ביחד איתו. הייתי בתקופה הכי גרועה בחיים שלי. הכי גרועה, אני אומר לך ברמה של אני מוצא את עצמי מעשן סמים, שותה אלכוהול, באמצע היום, לא בערב, באמצע היום, בבוקר. פתאום אני שם, אני בדיכאון, אני בכלל.
שזה לא אתה בכלל, בתור אחד שמכיר את שחר.
איזה אני אטלט, אני ספורטאי, איזה, מה הקשר?
כן.
לא, איפה? הייתה לי בת זוג, גם כן נכנסתי בעצמי למערכת יחסים רעילה, הבחורה הזאת בגדה בי, וזה זרקה אותי לכלבים, לא ראתה אותי בכלל. לא הבנתי איך הגעתי לסיטואציה הזאת. אני, שעוד הייתי דוגמן, בחורות היום חזרות אחרי, מפה ועד לירושלים.
כן.
פתאום אני מוצא את עצמי בסיטואציה של מעצמי, אני צופס את עצמי במיטה. בוכה, כמו איזה קוקסינל, סליחה על המילים, ומוצא את עצמי, חסר תועלת, פשוט ככה, חסר תועלת. אמרתי לעצמי, איך הגעתי לסיטואציה הזאת? איך הגעתי לסיטואציה הזאת? אם עכשיו סבתא שלי מתקשרת אליי, אומרת לי, שחר, אני צריכה אותך, אני חסר תועלת, אני אפילו לא יכול לקום ללכת להסיע אותה, אני מסתול. ככה הייתי. ואתה יודע מה? ברגע הזה, פתאום נפל לי איזשהו אסימון. אמרתי, בונה, ההורים שלי עכשיו, הם הולכים להתבגר הרי, ואם הם יצטרכו אותי, אני לא יכול לעזור להם. אני לא יכול לעזור לעצמי, איך אני אעזור להם?
נכון.
וזה היה הרגע, שר, שאני החלטתי לקחת אחריות ואמרתי לעצמי, לא מעניין אותי כלום. אני מהסיטואציה הזאת יוצא. ולמדתי את תחומי הנפש, התודעה, ההשפעה. כבר למדתי את זה לפני, אני מזכיר לך, כן? כדי להוציא את עצמי מבעיות שהיה לי בבטן.
כן.
אז היה לי קצה חוט, ידעתי מה אני עושה. אבל הפעם הלכתי על זה, all in. נכנסתי בעובי הקורה, מה שנקרא, ונכנסתי לתחומי ההשפעה, ולמדתי מהמנטורים הכי גדולים, הכי חזקים בעולם שיש. זאת גם הסיבה ללמה אני מבין היום את המשמעות של מה זה לדעת לשנות לבן אדם את החיים או את הדעה.
כי אתה עברת את זה בעצמך.
כי אחד, אני הוצאתי את עצמי מזה, ואתה יודע מה הקטע שר?
וזה הכי קשה להוציא את עצמך מזה, כן?
נכון. ואתה יודע אבל מה? גם את אבא שלי הוצאתי מזה.
וואו.
והיום אבא שלי הוא באותו מקום שהוא היה אז, איך שאני הכרתי אותו, במקום העוצמתי הזה, במקום שמצליח לו בחיים, במקום שלוקח הכל קל, שום דבר לא מזיז לו, במקום שמעריך את עצמו, במקום שאף על החיים. ואתה יודע מה? עד היום אני אומר לעצמי, זכיתי בחיים במתנה. בחזרה, מה שנקרא.
איזה כיף.
אתה יודע?
איזה כיף.
אז רק, עכשיו אני לוקח את זה חזרה למחירות. לפעמים, לדעת לשנות לבן אדם את הדעה, זה לשנות לו את החיים. וכמה אנשים נכנסו לסיטואציות שלהם בחיים, ששמו את עצמם במקום הזה, הקשה הזה, הנמוך הזה, השורד הזה, ואז בא מישהו עם האנרגיה הנכונה, עם הראש הנכון, עם החדות הזאת, ופשוט מוציא אותו מהסיטואציה.
יש לך גם יתרון. מה היתרון? היית במקום שלהם, אם לא פחות, אוקיי?
אמת.
וזה יתרון אדיר. למה? קודם כל, אתה יכול להבין אותם.
כן, שזה... ואתה גם יודע איך לצאת מזה.
אתה, אתה יודע מה הכלים, וגם יותר מזה, הם במראה שחורה. הם לא רואים אופציה אחרת. בסדר, הם מבחינתם, כאילו, סבבה, הגיעו אליך, אבל הם עדיין במראה שחורה שלהם. אמת. אתה יודע שאתה יכול להוציא אותם מזה, נכון. ואתה יודע שאם הם יאמינו בעצמם, אוקיי? ויקשיבו לך, כי היית במקום הזה, ויפעלו לפי המפת דרכים שאתה פעלת, אז אין ספק שתעזור להם, אז זה בכלל לא מעניין אותך, גם אם זה שיחת מחירה, ובוא נחזור למחירה, זה לא מעניין אותך אם תהיה המחירה, מעניין אותך באמת לעזור ללקוח, כי נכון. ידעת מה זה עשה לך,
נכון.
באישי.
עכשיו, כששואלים אותי, מה זה המשמעות של להיות איש מחירות בעיניי? המשמעות זה לשנות לאנשים את החיים לדורות. כי כשאתה משנה לבן אדם אחד את החיים, אתה תשנה גם את החיים לילדים שלו, ולנכדים שלו, ולנינים שלו,
כן.
וזה מורשת שאתה מותיר אחריו אחר כך, מורשת טובה.
נכון.
כי בן אדם אחד בשרשרת הזאת שעשה שינוי, כל הצאצאים שלו אחר כך הולכים להוקיר לו על זה תודה ענקית. כל הסביבה שלו הולכת ליהנות מזה ולקצור פירות יחד איתו. שינית, איך אומרים? הצלת נפש חיה, הצלת עולם ומלואו.
נכון.
אני מאוד מאמין בזה. אז זה המשמעות בעיניי של מה זה להיות איש מחירות טוב.
קודם כל, אני אגיד לך את האמת, סיפור, לדעתי, סופר מרגש. אני, נראה לי שפעם ראשונה, או אולי פעם שנייה, כן, פעם אני שומע את זה יותר לעומק.
אני לא מספר את זה הרבה.
וזה גם, אני יכול להבין את זה, כי אני שומע את שחר הרבה פעמים מדבר, ואתם לא תשמעו אותו מדבר עם הלקוח על דברים עסקיים, לפעמים מדבר על הנפש של הלקוח, עוד לפני, כי זה מתחיל שם.
נכון.
השינוי מתחיל שם, עוד לפני בכלל הפעולות שהוא צריך לעשות בחיים האישיים שלו, בעסקיים שלו.
הכל מתחיל מהראש, הכל מתחיל מהנפש.
ברור. ואת האמת, יש לי איזה משהו שהייתי רוצה גם לספר את הסיפור שלי, אוקיי? יאללה. אם אפשר. ולספר
אם לך... אני שיתפתי, אתה חייב עכשיו.
ברור.
אתה, תסתיר.
אני אספר לך איך הגעתי למחירות, כן. ואני אספר לך איזה משולש שאני עובד איתו היום, עזר לי בזמנו ויכול לעזור גם לאנשי מחירות וגם לאנשים לפני החלטה גדולה, אוקיי?
יאללה.
קודם כל, יש לי איזה משולש שאני עובד איתו, שהוא בעצם... מטרה שאני שם לעצמי, מטרה זה משהו שהוא גדול, בסדר?
אגב, תחו, אם יש לכם מחברת, אז תפתחו,
תרשמו את זה, כי זה כלי.
כן, תציירו רגע ותראו את זה מול העיניים.
משולש, מטרה.
בחלק העליון מטרה.
יעד.
איפה היעד?
יעד פה, בצד ימין, ודדליין, בצד שמאל, והחלטה באמצע. אוקיי?
מטרה בחלק העליון.
נכון.
יעד.
יעד.
בצד ימין.
בחלק הימין. דדליין, בצד שמאל. והחלטה, אוקיי? מטרה זה משהו שהוא גדול, יעד זה משהו שהוא כמותי, שאני יכול, איזה מספר שאני רוצה לרוץ אליו, דדליין, כי אני חייב שיהיה לי איזה נקודת זמן שאני רוצה להגיע, בסדר? כי אני לא חייב, לא יכול להגיד, יש לי מטרה, אבל אני אעשה אותה עוד 20 שנה.
כן, שזה יהיה תחום בזמן.
בדיוק, והחלטה ברורה שאני הולך על זה, אוקיי?
כן, שזה במרכז המשולש, ההחלטה.
בול. נספר לך בכלל איך הגעתי למחירות, זה, הייתי בתואר של מנהל עסקים במכללת מנהל, מכללת הכסף. והייתי ככה, נרשמתי תוך כדי שהייתי מלצר, ואמרתי, יאללה, נרץ ככה על התואר הזה, כי אמרו לי שתואר זה טוב, והתחלתי ללמוד ולומד.
אתה יודע שאני כל הזמן מסתלבט עליהם, כן?
אני מכיר את זה, כן.
הם לומדים תואר במנהל עסקים, ואני כבר פיתחתי כל כך הרבה עסקים.
זה בדיוק. אני אגיד לך את האמת, בתור אחד ש...
אם אתה רוצה להרים עסק, אל תלמד תואר במנהל עסקים, תלמד תואר בהנדסה, אתה תלמד לבנות הרבה דברים.
לגמרי, אז אני רוצה דווקא...
יש לנהל ויש לבנות, זה שני דברים שונים.
הנקודה הזאת, בוא תבין רגע מאיזה מקום הגעתי. הייתי בדיוק, הייתי מלצר, ואז יצאתי ככה, אמרתי מה אני אעשה עם החיים, טוב בוא נלך לתואר, זה יותר, יש פה ביטחון, בסדר? שמתי לאיזה תואר של מכללה מינהל, ובוא נגיד לך את האמת, להורים שלי אין יותר מדי כסף לעזור לי. תואר שם זה כל שנה 35,000 צפונה, אוקיי?
נכון.
עכשיו, איפה הזמן שאתה לא עובד, איפה כל המסביב?
אתה מסיים את התואר בחובות.
חובות לגמרי. טוב, ככה העברתי איזה סמסטר, ובזמן הלימודים קפצתי לאיזה חבר, ככה ישבנו ללמוד, ואז היה לו איזה ספר שם של רוברט קאווסאקי, אבא עשיר אבא אני, אוקיי? אמרתי לו, אפשר לקרוא את הספר, פעם ראשונה אני נתקלתי בספר הזה, ואז ככה התחברתי לפיננסים, אוקיי? אמרתי, וואלה, מעניין אותי השקעות, מעניין אותי פיננסים, טוב, התואר הזה פחות מעניין אותי, בוא נלך נקרא את העולם הזה. טוב, שרתי פנייה לאיזה מקום שמלמד קורסים של נדלן, שוק ההון, כל המסביב, אמרתי, אני נרשם, בסדר? דיבר איתי איזה איש מכירות, בסדר? קוראים לו בן, שהפך לימים חבר מאוד טוב שלי, דיברנו, הסביר לי ככה על הלימודים, אמרתי לו, תשמע, אני כרגע באמצע הלימודים, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, יותר מעניין אותי הפיננסים, טוב, אני הולך לשם, בסדר? אמרתי לו, אבל תשמע, אני אהיה איתך כנה, אני לא סוגר בטלפון. הוא אומר לי, מה, למה, פה, שם? אמרתי לו, אתה יודע מה, קח מקדמה, אני שם לך מקדמה, אני אבוא אליך לפגישה, בסדר? אני רק רוצה לדעת שהמקום קיים. זה איזה ודאות, ילד, הייתי בחור צעיר, כאילו, לא מבין כל כך את החיים. זרמתי איתו, הגעתי למקום, הוא שם אותי ישר עם המנכ״ל של החברה, אוקיי? יושב איתו, הוא מסביר לי על כל המסביב, מה אני הולך ללמוד, אמרתי לו, אני באמצע תואר, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אתה יודע מה? אני עוזב את התואר, לא סיפרתי להורים שלי, לא כלום, בסדר? באתי, ישבתי שמה, בשביל איזה קורס, כן, מדבר איתך קורס כרגע, עזבתי את התואר. טוב, הוא אומר לי, מה ההתנגדות כרגע? תשמע, אין לי יותר מדי כספים, לא מוצאתי ארגזים של כסף כרגע על הסמסטר הזה. זה אומר לי, אתה טוב במחירות? אמרתי לו, לא מחרתי עד היום, אבל בוא ננסה. טוב, מחר תתחיל לעבוד ותשלם תוך כדי מהמשכורות שאתה מכניס. יום למחרת התחלתי לעבוד, ואתה יודע, מחירות. נכנסתי לאיזה מקום של הריות. כולם תותחי מחירות, ואני ככה רק לומד. עכשיו אמרתי, טוב, באותו זמן התחלתי לצאת עם מיטל, לימים אשתי, הם ילדיי, כל המסביב, ואמרתי, מה הדרך שלי להשתפר במחירות? בוא נתחיל לעשות את הסימולציות, בסדר? יש לי זמן איתה, היא איתי גם ככה ביחד, יוצאים פה עניינים, נעשה קצת סימולציות, נשתפר במחירות. חוץ
מזה, אם אתם רוצים ממש להתאמן על מחירות טוב, תמכרו לבת זוג שלכם. היא תמצא את כל הסדקים שלכם, אל תדאגו.
בול, אז עשיתי את הסימולציות, והיא אומרת לי, לא הצליחה הפעם. לא, והיא נותנת לי התנגדויות, והנה אני ככה, וכל יום אני מגיע, ואני אומר לך, אני לא סוגר כלום. שבוע ראשון, שבוע שני, שבוע אהבו אותי. צד אחד, הבוסים אהבו אותי כי הייתי מצחיק, הייתי זורם, היה לי וייב טוב, והייתי עובד הכי קשה על המגרש. הייתי בא ראשון למשרד, הולך אחרון, אוקיי? ולא סוגר כלום. שבוע, שבועיים, אני אומר לך כבר השבוע השלישי הגיע, וביום הראשון שהגעתי, הבוס אמר, תקשיבו, סוף חודש, קחו בכולם, לכולם יש פה מטרה, מי שיגיע למחירות הכי הכי גבוה בחברה, זוכה באיזה טיסה לחול, בסדר? טוב, היה לי איזה מחירה אחת בשלושה שבועות האלה, זה גם מה שהשאיר אותי במערכת, שלא יפטרו אותי, בסדר? פתאום היה לי איזה מחירה, ואז הוא קבע איזה שבוע לפני ככה שנגמר החודש, חבר'ה, יש לנו ישיבה עכשיו, בסדר? כולם מגיעים לישיבה, אני יושב עם כולם, אני עם מחירה אחת, הוא מתחיל להראות כמה כל אחד במחירות, וצריך להגיע לאיזה 18-19 מחירות, כל מחירה שווה איזה 9,000 שקלים, בסדר? סט החישוב זה איזה 150-160 אלף שקל פלוס מינוס, בסדר? קצת יותר, לא משנה. בקיצור, אני מסתכל ככה על הלוח, אני רואה שאני בכלל לא בתמונה, ומה הצבן אותי? שהוא סימן את כל מי שיש לו סיכוי לזכות בפרס, בסדר? עכשיו, יש לי שבוע, אני מקום אחרון, ומעליי מישהו עם 12 מחירות, הסיכוי שלי הוא מאוד מאוד נמוך, בסדר? טוב, אני פתאום קולט, שיש לי מטרה, יש לי גם דדליין, אוקיי? ויש לי גם יעד, כאילו מספר להגיע אליו. מה אני צריך? החלטה. אני לוקח את זה בשתי ידיים וזהו, הנה, לא מעניין אותי כלום. מה אני עושה עכשיו? אני מתאבד על זה, אוקיי? מאותו רגע, תפסתי את השיחות, לא עניין אותי המחירה, רק לעזור ללקוחות. אני אומר לך, עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה, גם בניתי חבילות פרימיום ללקוחות, גם שוק ההון, גם נדלן, ביחד. סגרתי, סגרתי סוף השבוע, זאת אומרת, נגמר השבוע, זכיתי מקום ראשון, וואו. טסתי לחול עם איטל, אוקיי? איתה ביחד, עם זאת שעשיתי את הסימולציות עם אשתי.
ו... זאת שימנה אותך.
זאת שימנה אותי.
מגיע לה.
בדיוק. ואתה יודע, החלק הזה של המשולש תמיד מלווה אותי, בסדר? כי מה הייתי צריך שם? רק החלטה, רק איזו מטרה ברורה גדולה שאני רוצה להגיע אליה. דדליין שיש לי, או שאני מגיע לזה, או שאני לא מגיע ולא זכיתי בפרס, בסדר? ויעד, מספר, משהו ברור לי, אוקיי? וזה הסיפור שלי, ואני אומר לך את האמת, כל בן אדם יכול לקחת את זה לסיפור שלו, וכל איש מחירות יכול לקחת את זה לעולם שלו, אוקיי? אז זה מה שהפך אותי גם לאיש מחירות, ולימים גם ניהלתי את המוקד הזה, ועשיתי הרבה דברים יפים שם.
וואלה, מטורף, בוא נעשה, קודם כל גם אני לא הכרתי את ה... את הסיפור המלא לא הכרתי.
לא, לא הכרת את זה.
ידעתי שעשית דברים, אבל לא הכרתי את הסיפור המלא.
לא, לא דיברתי איתך על זה.
אהבתי ממש. אז תראה איזה מטורף זה. מה אתה מספר לי פה למעשה? שזה, שוב, שזה הכל פה. אנחנו חוזרים לאותה נקודה. זה הכל פה במערכת המשוכלטת שנקראת המוח. ברגע שהמוח שלך עבד עם הנקודות הנכונות, בום, הכל נפתח, הכל קרה. עכשיו, אפשר לקחת את זה גם לאנשי מחירות שרוצים לדעת ללמוד להשתפר כדי להיות אנשי מחירות הרבה יותר טובים, לעזור הרבה יותר וגם להרוויח הרבה יותר. וזה גם, אפשר לקחת את זה ללקוחות, לצרכנים. אנשים שרוצים לייצר שינוי או קפיצה, אבל אין להם את הכלים לעשות את זה. אז הרבה פעמים הם צריכים באמת את הבן אדם שיכווין אותם, שזה הרבה פעמים האיש מחירות.
בול.
וגם, בן אדם יודע גם להכווין את עצמו הרבה פעמים, לעשות את הדרך בעצמו, אתה יודע, להיות שותף להחלטה.
לא, לגמרי.
לא, אבל... לא לברוח מנה, להיות שותף אליה.
זה בדיוק מתחבר למה שאמרת מקודם, שזה מתחיל קודם כל בנפש, בראש, זה מתחיל מהמקומות האלה, עוד לפני כל הכלים שאתה צובר במחירות, אוקיי?
הכל נפשי, הכל.
בדיוק. כי אם שחר יצא מאיפה שהוא יצא, והוא היה במקום הכי אפל שיש, לאותו זמן אם היו שואלים אותך, אתה יכול לצאת מהמקום הזה? כשהיית באפלה, לא בטוח שהיית אומר כן. אבל כשהחלטת, פתאום הייתה לך החלטה מאוד ברורה, הנה אני הולך על זה, תראה מה הקמת, תראה מה הרמת.
בוא אני אתן לך משפט שאני מאוד אוהב, אולי נסכם בזה גם. כן. You lose what you don't use.
יפה.
אתה מאבד את מה שאתה לא משתמש בו. איש מחירות שלא דואג כל הזמן לשים את עצמו על המגרש המחירה, לאמן את עצמו, לפתח את השרירים, מאבד את היכולות שלו. נכון. באיזשהו שלב, אתה יודע, you lose what you don't use. אתה מאבד את היכולות שלך. וגם אם אתה, בוא ניקח את זה הפוך, אם יש לך כל מיני הרגלים כאלה שלא משרתים אותך, ודברים שתוקעים אותך במקום, ואתה רואה שאתה לא מתפתח, אז אתה משתמש יותר מדי בדברים שלא עובדים. עזוב, תפסיק. לוז איט, מה שנקרא. את זה, זה דווקא אתה צריך להפסיק לעשות. וכמובן, להתחיל לשים את הפוקוס, את התשומת לב, על דברים שמפתחים אותך. כמה שיותר כל הזמן להיות על המגרש, כל הזמן להתפתח, כל הזמן להתקדם, כל הזמן להשתפר, ואתה יודע משהו שאני חייב לומר לך, שר?
דבר אליי.
מה שאהבתי גם שאתה אמרת בהתחלה, ככה בהכתף אמרת את זה, זה שאתה עד היום מאזין לשיחות של עצמך כדי ללמוד איפה נפלת או לא הצלחת, או איפה פספסת את הלקוח, או איך להשתפר. עכשיו, קודם כל זה אחריות מאוד גבוהה, אחריות אישית מאוד גבוהה, זה אחד. שזו תכונה שהיא מסט אצל אנשי מחירות. אבל בנוסף לזה, אתה לא מוריד את עצמך ממגרש האימונים, אתה כל הזמן בהתפתחות הזאת, אתה כל הזמן מתקדם.
כי אין 100% מבחינתי, ותמיד אפשר להשתפר. נכון. ואני מבין שכרגע...
וביום שבו אתה מפסיק להשתפר באופן יזום, זה בדיוק הרגע שבו אתה מתחיל להידרדר אחורה. זה בול. בדיוק הרגע שבו מתחילה ירידה בביצועים ובתוצאות. ואם אנשים חווים את הירידה, צריכים שנייה להיות במודעות. אני מתקדם או שאני הולך אחורה או שאני מדרדר.
ולא הרבה אנשים יבואו ויגידו לעצמם, טוב, אני גם עושה את הסגירות כבר, הכל בסדר, יש מחירות, אני עושה טוב, המספרים שלי גבוהים, ועדיין נמצאו את עצמם ב-11-12 בלילה, בשעות הקטנות ובשעות הפנויות שלהם, אחרי העבודה, שומעים את עצמם. באיזו שיחה שלא בדיוק עבדה.
או שאני אקח אותך אפילו לבל יותר גבוה, כן. שומעים את עצמם וגם הולכים למנטור למחירות שייתן להם פידבק חיצוני, כי לפעמים אתה לא רואה מה אתה מפספס, ופתאום מישהו מבחוץ יכול להגיד לך, הנה פה אחת להשתפר לעשות ככה או ככה, זאת אומרת, לך עוד כלים, עוד שיטות, עוד ידע, עוד הבנה, דברים שאתה אולי לא רואה.
בדיוק, מישהו שישב איתך שהוא כבר עבר את מה שאתה רוצה לעבור, אוקיי? זה בדיוק מה שאתה צריך, אוקיי? כן.
יכול לקצר לך את הדרך. נגדיל לך את התוצאות, הרווחים. אתה יודע, אני תמיד אומר שאנשים שבאים אליי למסלולי המחירות למשל, ללמוד כן. בקורס מחירות, איך עושים מחירות, איך להיות מאסטר בטיפול בהתנגדויות, השפעה, הכל, פולו-אפים. אז הרבה פעמים, אתה יודע, אני רואה את האנשים האלה באים ורוכשים את הקורס, אני אומר, הם שואלים אותי, תגיד כמה זה עולה? אז אני אומר, אני אגיד לך את האמת, הקורס הזה הוא בחינם. עכשיו, הוא לא בחינם, כן?
הוא לא בחינם.
עכשיו, אבל למה אני אומר שהוא כאילו בחינם? כי מחירות זה בין התחומים הבודדים בעולם, מחירות ועסקים, בין התחומים הבודדים בעולם, שכשאתה לומד את זה, התשואה היא אינסופית. וואו, שילמת זה... פעם אחת, הרווחת לנצח.
נכון.
אז כששואלים אותי כמה זה, אני כאילו, בתחושה שלי, זה בחינם. כי אתה מקבל במיידי את ההחזר על הכסף. במיידי.
כי אתה ברגע מחרת, החזרת את ההשקעה. כאילו אין פה יותר מדי.
וזה לא מחרת פעם אחת.
ברור, זה כל החיים.
פעם אחת שילמת, אבל אחרי זה מחרת כל החיים.
כן.
זה תשואה שהיא אינסופית.
מסכים איתך לגמרי. יותר מזה, גם אנשים שאני מלמד אותם מחירות, ואתה יודע, פתאום אנחנו מגיעים לחלק של להזין לעצמם, בסדר?
כי האימור הכי בטוח הוא על עצמך.
בול. אז כשאנחנו מתחילים את התהליך הזה של להזין לעצמם, ופתאום יושב איתך מנטור שמבין במחירות, והוא עבר תהליכי מחירה, וגם בקורסים שלנו שאנחנו עושים את הדברים האלה, אז פתאום הם נפתח להם, הם שומעים את, את מה הם, איזה טעויות הם עשו, כי זה לא יעזור רק ללמוד, כי בסוף אתה מגיע למגרש, ויש הרבה דברים שאתה שוכח, זה דרך ההתנסות.
אתה יודע מה אני הכי אוהב, שר? מה? שפתאום אני, מישהו שואל אותי, אבל שכה תגיד, מה, מה הייתי אומר ללקוח בסיטואציה הזאת? ואז אני נותן לו איזשהו משפט מחץ כזה, ואז הוא כזה, איך, עוד פעם, תגיד, שנייה, פתאום אותו עם הדף, עם העת.
יש לי מלא לקוחות שתמיד רושמים, כן, רושמים משהו שאתה אומר, בסדר? ואתה יודע, אני קולט שהם גם רושמים את זה, או מקלידים במחשב את השיחה, או את הנקודות האלה. עכשיו, אני זורם באהבה, תקלידו, הכל טוב, זה בסדר גמור. אבל אם לא תיקחו מישהו שילווה אתכם, כי לפעמים...
אם אתה לא מבין את העקרונות מאחורי הקלעים, זה לא יהיה עוצמתי כל כך.
כן, כי יש כאלה, אתה יודע, לפעמים באים לשיחה...
צריך את העוצמה, צריך להבין, צריך ללמוד.
יש לפעמים כאלה אנשים שיש להם בעיה, אבל באים לשיחה כדי לקבל איזה ערך חינמי. בסדר?
שוב, ואני... אין עם זה בעיה, אבל זה תמיד, בעיה. זה תמיד יהיה שטחי. זה תמיד יהיה קצה המזלג.
כן, כי אם לא הגיעו לעומק של הדברים, ולא הבינו כן, בדיוק כן. איך לפתור
לא,
את הבעיה.
לא, בסדר, עזוב, עזוב. תראה, אנשים שמחפשים חינמים, אני קורא להם אנשי הקופונים.
כן.
בסדר? אנשי הקופונים, הם אוהבים את המבצעים, אוהבים את החינמים, הם אוהבים קופונים. למה? כי הם תמיד בתודעת חוסר ובתודעה של כמה שפחות להוציא. אנשי מחירות הם לא כאלה, הם בתודעת שפע. הם אנשים שחושבים לא על כמה שפחות להוציא, הם צריכים לשלוט על ההוצאות, אבל הם לא מצמצמים בהוצאות. אבל מה הם כן עושים? מגדילים את ההכנסות. הם בפוקוס על איך אני מכניס יותר, איך אני מביא עוד כסף הביתה, איך אני עושה עוד צמיחה, עוד גדילה. זה האנשים שאנחנו אוהבים לדבר איתם.
ברור, ואנחנו רוצים רק כאלה, אבל גם אלה שלא יבואו כאלה, נדאג שהם יהיו כאלה.
עזוב אותי מאנשי הקופונים, עזבו, לכו תמצאו מבצע בזרה. טוב, יאללה חברים, אנחנו שמחנו, אוהבים אתכם, נתראה בפודקאסט הבא. שר, תודה רבה שהיית.
תודה רבה שנוכחתי פה, ותודה רבה על ההזמנה, שחר. אני אמשיך להגיע, כן?
יאללה, אתה לא מאיים. לא מאיימים על זונה עם זין. יאללה חברים, נתראה בפודקאסט הבא.
יאללה.